כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת יבמות, פרק ראשון, פרק 15 נשים, בדף ת' עמוד א'. לאחר שלמדנו אתמול מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי סוגיות שונות, ולמדנו שלמרות שישנו צד של ממזרות למי שפוסק כבית שמאי לדעת בית הלל ולהפך, למרות זאת השלום והאהבה המשיכו לשרור אצל בית שמאי ובית הלל, ואף לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי, אלא נוהגים באמת ובשלום, כפי שנאמר בזכריה ח' פסוק י"ט, והאמת והשלום אהבו. שואל הירושלמי, ממזרות בינתיים, ואת אמר ההכין, איך אבידה? הלא מי שנהג לפי שיטת בית שמאי, הרי לפי דעת בית הלל, הילדים שלו ממזרים, כגון, דוגמה שראינו אתמול, ראובן ושמעון אחים, וראובן נשא את ביתו של שמעון אחיו, כלומר את אחייניתו רחל, שהיא ביתו של שמעון אחיו. מעבר לכך, הוא נשא אישה נוספת ששמה שפרה. אם ראובן נפטר ללא ילדים, הרי שביתו של שמעון נופלת לפניו לפני אביה לאיבו, שהרי אשת ראובן היא ביתו של שמעון, שמה רחל. בוודאי ששמעון לא יכול חלילה וחס לייבם את ביתו, והשאלה היא, האם הוא אמור לייבם את צרתה שפרה. לפי שיטת בית הלל אסור לייבם אותה, לפי שיטת בית שמאי מותר לייבם אותה. ולפי בית הלל, אם הוא מייבם אותה, אם שמעון נושא את שפרה, הרי שהוא עובר על איסור חמור של אשת אחיו, שזהו איסור כרת, ואף הילדים ממזרים. אם כן, נשאלת השאלה, כיצד לא נמנעו בית הלל מלישא נשים של בית שמאי, ועלו הבת של שמעון שייבם את שפרה, מכיוון שהוא נוהג כבית שמאי, הרי הבת שלו לפי שיטת בית הלל היא ממזרת. דוגמה נוספת מביא הירושלמי, הלא למדנו אתמול מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה הסכום המינימלי שבו ניתן לקדש אישה? לפי שיטת בית הלל פרוטה, ואילו לפי שיטת בית שמאי דינר. אם כן, איך אבידה, כיצד ייתכן שיהיה ממזר? קידש הראשון בשווה פרוטה, והשני בדינר. מה הדין אם ראובן קידש את רחל בשווה פרוטה? הלא לפי בית שמאי אינה מקודשת, כי המינימום לפי שיטת בית שמאי, שצריך להיות שווי הקידושין, מטבע הקידושין, זהו שווי של דינר. אם כן, נמצא שלפי שיטת בית שמאי, רחל אינה מקודשת לראובן. מה שאין כן לפי שיטת בית הלל, בהחלט רחל מקודשת לראובן. מה הדין אם לאחר מכן שמעון קידש את אותה רחל? לפי שיטת בית שמאי היא מקודשת לשני, ולפי בית הלל, אם היא תתחתן עם השני, ללא שתקבל גט מהראשון מראובן, הרי שהיא אשת איש וילדי הממזרים. אם כן, על דת דבית שמאי, שואל הירושלמי, מקודשת לשני, והבלד ממזר מן הראשון, מה שאין כן על דת לפי שיטת דבית הלל, מקודשת לראשון, ודווקא אם היא תנסה לשני, והבלד ממזר מן השני. אם כן, כיצד למדנו אתמול, שלא נמנעו בית הלל מלישא נשים מבית שמאי ולהפך? מתרץ הירושלמי רב יעקב ברכה בשם רבי יוחנן אומר, מודין בית שמאי לבית הלל. כלומר, בית שמאי מודים לבית הלל לחומרה, שבוודאי יש מקום לחשוש שרחל מקודשת לראובן. אלא שלפי שיטת בית הלל ברור ומוכרע הדבר שהיא מקודשת לראובן ולא לשמעון, ואילו לפי שיטת בית שמאי היא ספק מקודשת לראובן, ספק מקודשת לשמעון, לכן אין כאן חשש ממזרות, כי בוודאי אסורה לשניהם עד שהיא תקבל גט משניהם. מעתה שואל הירושלמי, בית שמאי, יישאו נשים מבית הלל, דהיינו מודי להון. לפי זה יצא שבית שמאי מותר להם לישא נשים מבית הלל, מפני שבית שמאי מודים לשיטת בית הלל, הם רק חוששים. אבל ובית הלל לא יישאו נשים מבית שמאי, דלת אינון מודי להון. מאחר שלמדנו כעת שבית הלל אינם מסתפקים, ולפי שיטת בית הלל אותה רחל מקודשת לראובן ולא לשמעון, נמצא שבית הלל אלה להם לישא נשים מבית שמאי. מתרץ הירושלמי, אומר רבי הילאי בשם רבי יוחנן, אלו ואלו גם בית שמאי ואף בית הלל כהלכה היו עושים. כלומר, גם בית שמאי וגם בית הלל נהגו לפי שיטת בית הלל להלכה למעשה. וכל המחלוקת שלהם הייתה רק מחלוקת עקרונית, אולם ההלכה למעשה בית שמאי נהגו כבית הלל מאחר שרבו תלמידי בית הלל על תלמידי בית שמאי. שואל הירושלמי אם כהלכה יוסין, אם גם בית שמאי ובית הלל נהגו להלכה למעשה כפי שסברו בית הלל ולא כפי שסברו בית שמאי, בדת נינן מדוע למדנו לגבי שוקת יהו שהייתה בירושלים והיו המים מקלחים מההר שם לשוקת חלולה ושם לא היה 40 שעה, אולם מכיוון שאותה שוקת הייתה מחוברת למקווה בחיבור קטן במים שזרזפו מהשוקת לכיוון אותו מקווה והמים הללו היו בשיעור שפופרת הנוד ולפי שיטת בית הלל הרי שנחשב שיש חיבור בין השוקת לבין המקווה והגם שאין בשוקת 40 שעה הרי שאנו מחברים את השוקת למקווה ונחשב הדבר שיש שם 40 שעה ואילו לפי שיטת בית שמאי החיבור איננו חיבור ולא ניתן לטבול שם כלים טמאים באותה שוקת ושלחו להם בית שמאי לאותה שוקת ופיחתו כלומר הגדילו עיבו את החיבור של זרזיף המים בין השוקת למקווה בכדי שהחיבור יהיה חיבור שהרי בית שמאי אומרים שהחיבור איננו חיבור עד שיפחות את רובה וכפי שהבבלי במסכת חגיגה מביא שם היו שם שתי גומות מלאות מים בכל אחת מהם 20 שעה ויש ביניהם תל חוצץ בין שניהם אלא שיש באותו תל נקב שעל ידו המים מתערבים הרי זה כאשר ובלבד שיהיה אותו הנקב כשפופרת הנתון בפי הנוד ובית שמאי סוברים שעד שיפחות את רובה ומכאן משמע שבית הלל נהגו בפועל להקל כשיטתם ודלא כבית שמאי בניגוד למה שאתה אומר שבית שמאי ובית הלל להלכה למעשה נהגו באותה שיטה מתרץ הירושלמי אמר רבי יוסי ברבי בון אכן בית הלל ובית שמאי כל שיטה כל ציבור נהג כפי שהורו לו רבותיו אלו נהגו כפי שהורו להם רבותיהם מבית הלל ואילו האחרים נהגו כפי שהורו להם רבותיהם מבית שמאי אולם עד שלא במעשה אצל בית הלל היו בית שמאי נוגעים בו מאחר שתמיד בית שמאי ובית הלל העבירו מידע ביניהם שערי השלום והשלווה שררו ביניהם על אף המחלוקת הגדולה ונתקיים בהם את והב בסופה אולם תמיד בית שמאי היו מעדכנים את בית הלל נניח אם יש אישה שלפי שיטת בית הלל היא חלילה וחס ממזרת ולפי שיטת בית שמאי היא אינה ממזרת הרי שברגע שמציעים אותה כשידוך לאנשים שנוהגים כשיטת בית הלל הרי שהתקנו אותם שלפי בית שמאי היא ממזרת וכל אחד נעה כפי שיטתו ולא היה כאן מחלוקת שהרי הם כולם התקנו זה את זה אולם לגבי אותה שוקת בית שמאי לא ידעו מהעניין עד שהיו בית שמאי נוגעים בו והלכו ופיחתו את אותה שוקת ואיבו שם את המים בכדי שהשוקת תהיה קשרה אף לשיטתם אולם משבא מעשה אצל בית הלל לא היו בית שמאי נוגעים בו מכיוון שבית הלל לא איבו את אותו זרזיף מים שקילח בין השוקת למקווה אמר רבי אבמר יאות כך יש לבאר שכל אחד נהג כפי שהורו לרבותיו מתנינן שרי המשנה אומרת בתהרות תמאו תהרות למפרע אבל לא מכאן הוא לאבא והסיבה היא שבית שמאי נמנעו מאותו יום והלאה להשתמש באותו שוקת רבי יוסי ברבי בון אמר רב ושמואל נחלקו בדבר אחד אמר אלו ואלו כהלכה היו עושים כלומר להלכה למעשה לה המחלוקת וכולם נהגו כפי שיטת בית הלל ואחד אמר אלו כהלכתן ואלו כהלכתן כל אחד נהג כפי שהורו לרבותיו ואת אמר אחין שואל הירושלמי לפי שיטת שמואל שכל אחד נהג כפי שיטתו הרי שיוצא שלפי בית שמאי אם הם נהגו כך בדין צרת ערווה הרי שהבת היא ממזרת אם כן כיצד לא נמנעו אלו מליסה נשים עם אלו ומתרץ הירושלמי המקום משמר ולא הראה מעשה מעולם שתמיד ידעו בית הלל על אותן משפחות שלשיטתם הם ממזרים ושם הם לא ניסו אלו באלו כעד הדתני כפי שאומרת המשנה כל הרוצה להחמיר על עצמו לנהוג כחומרי בית שמאי וכחומרי בית הלל הרי על זה נאמר בקהלת בית פסוק י' והכסיל בחושך הולך ומי שרוצה לנהוג ככולי אלו ואלו שבכל מחלוקת הוא נוהג כפי המקל או בית שמאי או בית הלל הרי שהוא נקרא רשע אלא כיצד יש לנהוג או כדברי בית שמאי ככוליהם וכחומריהם או כדברי בית הלל וכוליהם וכחומריהם כלומר כל אחד צריך לנהוג כפי שמורים לו רבותיו בין להקל ובין להחמיר אבל כל זה עד שלא יצאת בת קול שהלכה כבית הלל אולם אבל מי שיצאת בת קול ואמרה אותה בת קול שהלכה כבית הלל לעולם ההלכה כדברי בית הלל וכל העובר מוסיף הירושלמי על דברי בית הלל ונוהג כבית שמאי חייב מיתה והסיבה שהרי כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. תני מביא ירושלמי ברייתא שאומרת יצאת בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, גם בית שמאי וגם בית הלל. אבל ההלכה כבית הלל לעולם, שואל הירושלמי בהיכן יצאת בת קול, היכן נשמעה אותה בת קול, ומתרץ הירושלמי רבי ביבי, בשם רבי יוחנן אמר, ביבנה יצאת אותה בת קול. ורק נביא את דברי התוספות במסכת תבלמות בבבלי, בדף י' ששואל, הרי קיימלן במסכת בבא מציע בבבלי בדף נ"ט עמוד ב', שלא פוסקים הלכה כבת קול באותה סוגיה של תנורו של אחנאי, שרבי אליעזר אמר תצא בת קול ותאמר שהלכה כמותי, וחכמים לא התרגשו מן העניין ואמרו לו שתורה היא לא בשמיים. אם כן נשאל את השאלה מדוע כאן, שיצאת בת קול ואמרה שההלכה כדברי בית הלל, ככה אנו פוסקים. ויש לומר מיישב שם התוספות, משום דבת קול דרבי אליעזר לא יצא אלא לכבודו, שנאמר מן השמיים שאמר מן השמיים יוכיחו. ושמותו, שהרי רבי אליעזר היה מתלמידי בית שמיים ואין הלכה כמותו. אבל באותה בת קול שיצא ואמרה שההלכה כבית הלל, כך היא ההלכה שהרי בית הלל היו הרוב, והלכה הייתה כמותה. כעת סיימנו פרק ראשון במסכת יבמות, הדרן הלך 15 נשים. אומרת המשנה, כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו. הלא למדנו בתחילת הפרק הקודם, שישנן 15 נשים הפותרות את צרותיהם מן החליצה ומן היבום, ונקדים משוב הקדמה קצרה. ברגע שאדם נושא שתי נשים ונפטר ללא ילדים, ואחת הנשים אסורה על אחיו ביבום, הרי שאותה איבה פותרת אף את צרתה. והדוגמה הקלאסית שהשתמשנו בה עד עכשיו, ראובן נשא לאישה את בת אחיו, כלומר את רחל, ביתו של שמעון אחיו. אם ראובן ייפטר ללא ילדים, הרי שביתו של שמעון, אשת ראובן, תיפול לפני אבי השמעון לייבום. האם ייתכן הדבר שאדם מייבם את ביתו, יתחתן עם ביתו, בוודאי שלא יעלה על הדעת. אז בוודאי שלא מתקיים כאן מצוות ייבום. אולם לראובן יש אישה נוספת בשם שפרה. שפרה היא לא קרובת משפחתו של שמעון, למעט כך שהיא אשת ראובן אחיו, והיא צרתה של רחל ביתו של שמעון. לראובן יש שתי נשים, שפרה ורחל. כשראובן נפטר בלי ילדים, לכאורה שמעון יכול לייבם את שפרה. את ביתו רחל אולי יכול לייבם, שרי היא ביתו, אולם את צרתה לכאורה כן. בתלל סוברים שבאופן כזה שמעון לא יכול לייבם לא רק את רחל בוודאי, אלא אף את שפרה, מפני שהיא צרת ערווה. 15 נשים פותרות את צרותיהן, כלומר 15 סוגים של קרובות משפחה, בכל מיני דוגמאות כאלה ואחרות, שהן פותרות אף את צרותיהן. אחת הערבות הללו זהו אשת אחיו שלא היה בעולמו. ואומרת, שואלת המשנה, כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו ומיישב את שני אחים, ומת אחד מהם, ראובן ושמעון אחים. נפטר ראובן ללא ילדים, ונפלה אשת ראובן לפני שמעון לייבום. ולאחר שראובן, האח המנוח, נפטר, נולד להם אח יהודה. ויהודה בוודאי לא יכול לייבם, והסיבה שלא יכול לייבם, שהרי בזמן פטירת ראובן, הרי שיהודה לא היה בעולם, שהרי יהודה נולד רק לאחר שראובן נפטר. הרי שבאופן כזה שמעון ייבם את אשת ראובן. אולם אותה ילדה, אותה אשת ראובן נאסרה לעולם על יהודה. שהרי בפרשת היבום נאמר בדברים כ"ה פסוקי, כי ישבו אחים יחדיו. ומכיוון שאשת ראובן המנוח, שנקרא לה לצורך הדוגמה רחל, מכיוון שאותה רחל לא יכלה ליפול ליבום לפני יהודה, מפני שבזמן פטירת בעלה המנוח ראובן הוא לא היה בעולם, הרי שלעולם ועד יהודה לא יוכל לייבם. ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו, לכן ייבם שמעון את אותה רחל אשת ראובן אחיו. ושמעון התחתן עם אישה נוספת, נקרא לה שפרה. וכעת נפטר גם שמעון ללא ילדים, והותיר אחריו שתי נשים, רחל ושפרה. מכיוון שרחל לא יכולה להתייבם לפני יהודה, שהרי כבר נאסרה עליו בגלגול הקודם, שהרי בהתחלה הייתה נשואה לראובן, וכשראובן נפטר בלי ילדים היא נפלה לפני שמעון, והיא לא יכלה להתייבם ליהודה, כי יהודה נולד לאחר שאחיו ראובן נפטר. יוצא שגם לאחר הרבה מאוד שנים, כששמעון נפטר ללא ילדים, הרי שרחל אסורה ביבום על יהודה. אם כן אומרת המשנה הראשונה, כלומר רחל יוצאת ואינה נפלת לפני יהודה ליבום, מפני שנעשה עליו כבר, הרי היא פותרת גם את צרתה. הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, והשנייה, כלומר שפרה, יוצאת משום צרתה, מפני שהיא צרת ערווה. מה הדין ממשיכה המשנה ואומרת, אולי מה הדין אם עשה במאמר? בפירוש הדבר, שרי התורה אמרה בדברים כפי פסוקי, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה. מכאן למדו חכמים שמדאורייתא היבמה נקנית ליבם רק בביאה. אולם חכמים תקנו שקודם להליך היבום אנו עושים מצווה, עושים קידושים שנקראים מאמר. כלומר חכמים תקנו שיקדש היבם את היבמה תחילה בכסף או בשטר, ואמר לה בפני שני עדים, הרי את מקודשת לי ממטבע זה או בשטר זה, וזהו הנקרא מאמר. אולם אותו מאמר אינו קונה מדאורייתא אלא רק מדרבנן, ויש כאן רק מקצת קניין. אם כן אומרת המשנה, מעדין עם שמעון עשה רק מאמר ברחל אשת ראובן ומת, כלומר גם שמעון כעת נפטר בלי ילדים, וכעת שמעון הותיר אחריו שתי נשים, רחל אשת ראובן שאסורה על יהודה ושפרה, הרי שהשנייה חולצת ולא מתייבמת, והסיבה אם שמעון היה מייבם את רחל, הרי שבאופן כזה יש כאן ערבה וצרתה. אולם מכיוון ששימון עוד לא ייבם אותה, אלא רק קידש אותה מדרבנן, אבל מדאורייתא אין הקידושין הללו שום תוקף, שהרי מדאורייתא כיצד היבם קונה את היבמה רק על ידי ביאה ולא על ידי מאמר, הרי שבאופן כזה יוצא שהקשר בין שמעון לרחל הוא קשר מאוד מאוד חלש, ואילו הקשר שלו לשפרה אשתו הוא קשר מוחלט, שהרי אשתו. יוצא שאין בכוח הקשר של שמעון שאפו נפטר לאשתו רחל כמו הקשר לאשתו שפרה. לכן באופן כזה הגם שרחל איננה יכולה ליפול ליבום לפני יהודה, אולם שפרה חולצת ולא מתייבמת. עד כאן ראינו בסייעת הדשמי הדבר המשנה. מביא הירושלמי, ראינו בתורה בדברים כפי פסוקי, כי ישבו אחים יחדיו. למדנו מהמילה יחדיו, המילה המיותרת, שהרי יכלה התורה להסתפק ולכתוב כי ישבו אחים, ולא לכתוב כי ישבו אחים יחדיו, פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו, שבאופן כזה אין ייבום, כפי הדוגמה שראינו בתחילת המשנה. שואל הירושלמי, מדוע צריך את אותו פסוק? הרי דלוכן, גם לולי אותו פסוק, מה ענן אמרין? וכי מה יכולנו לומר? מת בלא בנים, תהיה אשתו אסורה להינשא, שמה יוליד אביו בן, ותהיה אשתו זקוקה לאיבום. שהרי לדבריך יש לחשוש, שאם ראובן התחתן עם רחל, וראובן נפטר בלי ילדים, ואשתו אין לה למי להתייבם, מפני שלראובן אין אחים, הרי שבכל זאת רחל תישאר אישה עגונה להרבה מאוד שנים, והסיבה, שמה, אמא של בעלה המנוח ראובן, שמה חמותה, תלד ילדים בעתיד, ואז היא זקוקה להתייבם להם, ובוודאי שאין מקום לחשוש לכזה דבר. אם אין מקום לחשוש, למדנו מכאן שגם אילולי המילה יחדיו, בוודאי היינו יודעים כדבר פשוט, כהנחת יסוד מאוד מאוד פשוטה, שברגע שהבעל נפטר ללא ילדים, הרי שרק מי שהיה חי ברגע הפטירה כלפיו שייך מצוות ייבום, וגם כלפי אח עתידי שיוולד לאחר מכן בוודאי שלא שייך לקיים מצוות ייבום. אם כן, מדוע צריך את המילה יחדיו בכדי ללמוד שאשת אחיו שלא היה בעולמו אין באופן כזה ייבום? קושיה נוספת מביא הירושלמי. מעתה אפילו מתה אמו, תהיה אשתו אסורה להינשא, שמה ילך אביו וישא לו אישה אחרת ויוליד בן. כלומר, יש מקום לחשוש אם ראובן התחתן עם רחל, ונפטר ראובן ללא ילדים. ואף אמו נפטרה, שאין מקום לחשוש שלאמו יוולד עוד בן שכלפיו רחל תיפול לייבום. אבל אולי ייתכן שאבא של בעלה חמיה, אבא של ראובן, אולי ימצא שידוך בעוד מספר שנים, ואז יוולד לו בן, ואז כלפיו רחל צריכה ליפול ליבום, בוודאי שלא יעלה על הדעת. ועוד שאלה, ויומר קריה, היה לפסוק לכתוב, ובן ואב אין לו. מדוע כתבה התורה, ובן אין לו, ולא כתבה ובן ואב אין לו? אלא בהכרח מכך שכתבה התורה הוא בן אין לו, בוודאי למדנו שהדבר פשוט, שגם אם אין לו אבא, וגם אם יש לו אבא, אף פעם היא לא תישאר אישה עגונה, כי רק אח בעלה, שהיה בחיים בזמן פטירת בעלה, כלפיו שייך מצוות ייבום. אולם כל ילד בעתיד שיבוא לעולם, בן מאמו ובן מאביו של בעלה, בן מחמותה, ובן מחמיה, לעולם היא לא תיפול לפניו לייבום. ואם כן נשאל את השאלה, מדוע כתבה התורה כי יושבו אחים יחדיו, ומהמילה יחדיו אנו למדים שהיא לא נפלת לייבום לפני אח שלא היה בעולם בזמן פטירת בעלה? אלא מן השבע ירושלמי, כן ענן קיימין, מדוע צריך את המילה יחדיו? בכדי ללמד לאופן הבא. כשמת האב והניח את אשתו מעוברת, מה הדין? רובה נפטר בלי ילדים והותיר אחריו את אמו בהיריון, ולאחר מספר חודשים נולד בן. היה מקום לומר, אמנם בזמן פטירת בעלה ראובן לא היה אח בעולם, אולם כבר אמו הייתה בהיריון, שלא תאמר אילו מת והניח את אשתו מעוברת, שמה אינה צריכה להמתין ולידע אם בן קיימה הוא, ואם אינו בן קיימה. הפך התאה צריכה להמתין ולידע אם בן קיימה הוא ואם אינו בן קיימה. כפי שכל אדם שנפטל והשאיר את אשתו ללא ילדים, אולם היא בהיריון או שהיא לא בהיריון, יש בוודאי להמתין ולחכות ולראות האם היא בהיריון או לא. שרים היבה מיד ייבם אותה, והתברר שהיא בהיריון מבעלה הראשון, הרי שעשו לו לייבם אותה. כי כל מצוות ייבום זה דווקא שאחיו המנוח הותיר את אשתו ללא ילדים. אבל אם היא בהיריון ממנו לא שייך מצוות ייבום, ולא רק שלא שייך מצוות ייבום, יש כאן איסור קראת, איסור אשת אח, איסור דאורייתא. אם כן היה מקום לבוא ולומר כשם שכל אדם שנפטר והותיר את אשתו ללא ילדים, הרי שקודם כל אנחנו צריכים לבדוק אולי היא בהיריון או לא, היה מקום לבוא ולומר שיש להמתין ולבדוק האם האמא של הבעל היא בהיריון או לא. לפום כן צריך מימה, לכן הדגישה וכתבה התורה מעתה במילה יחדיו, פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו, שגם אם האח הותיר את אמו בהיריון ולאחר מספר רגעים יוולד אח לאח המנוח לראובן, הרי שהיא לעולם לא נופלת לאיבום כלפי אותו אח שלא היה קיים בעולם בזמן פטירת בעלה. כעת ממשיך הירושלמי ודן בדיני מאמר. ראינו כתוב בתורה ומה יבוא עליה, וזה המקור לביאה. ולקחה לו לאישה, ממשיך הירושלמי ודורש את הפסוק, זה המקור לקניין מאמר, שכפי שלמדנו מדאורייתא, היבם קונה את הבימתו רק בביאה, אולם חכמים תקנו מאמר, כלומר ההליך של קידושין קודם הביאה. יכול כשם שהביאה גומרת בה, כך יהיה מאמר גומר בה? האם נבוא ונאמר שכפי שהביאה הופכת את היבם והיבמה לבעל ואישה לכל דבר ועניין, גם הקידושין כך יפעלו, כמו שהקידושין הללו פועלים בכל גבר ואישה, שכל גבר שמקדש אישה היא אשתו, למרות שעדיין לא היה ביאה, היא אשת איש לחלוטין. תלמוד לומר, ויבמה הורה את כל הפרשה כולה ליבום. התורה מדגישה ואומרת שדווקא הביאה גומרת בה ואין המאמר גומר בה. אם כן, נשאלת השאלה מה הועיל במאמר, לגבי מה הועיל המאמר, אם המאמר לא מייצר כאן דין של אשת איש, מתרץ הירושלמי לאוסר לאחים. כלומר, אם ראובן נפטר ללא ילדים, ויש כאן מספר אחים שמעוניינים לייבם, והלך שמעון ועשה מאמר, הרי שעל ידי כך הוא אסר אותה לייבום על יתר האחים. רבי שמעון אומר, יש מקום להסתפק מהו תוקפו של אותו מאמר. או קונה או לא קונה. רבי שמעון מסתפק אם אותו מאמר מייצר כאן קניין או לא. מתם דרבי שמעון מבאר הירושלמי, מהם צדדי הספק? יש מקום לומר יבמה יבוא עליה זו הביאה, ולקחה לו לאישה זה המאמר, ועל פי זה ניתן לומר, כשם שהביאה גומרת בה, כך המאמר גומר בה. אבל מצד שני יש אפשרות אחרת ללמוד, או יבמה יבוא עליה, והרי היא לקוחה לו. אבל והמאמר לא הועיל בה כלום, ורק הביאה היא זאת שמייצרת כאן את קניין האישות, אולם המאמר לחוד אין לו תוקף. רבי אלעזר בן ערך אומר, המאמר קונה קניין גמור ביבמה. מתם דרבי אלעזר בן ערך, מבאר הירושלמי, ולקחה לו לאישה, הרי כקידושי אישה. מקידושי אישה קונים קניין גמור, אף המאמר קונה קניין גמור ביבמה. לפי שיטת רבי אלעזר בן ערך, הרי שלמאמר יש תוקף כמו לכל קידושי אישה. וכמו שכל גבר שמקדש אישה, הרי יש את איש לכל דבר ועניין, ואם יבוא על האדם אחר, הרי הוא בעל אשת איש, הרי שגם כאן כתבה התורה ולקחה לו לאישה בכדי ללמדנו שלמאמר יש תוקף כאן ביבם ויבמה כמו בכל גבר ואישה. איזו היא מאמר ביבמה? שואל הירושלמי, כיצד עושים את אותו תהליך שנקרא מאמר? הרי את מקודשת לי בכסף ובשווה כסף, זהו המאמר שעושים אותו קודם לביאה. בין רבנים ובין רבי שמעון, בין חכמים ובין רבי שמעון שנחלקו לגבי תוקפו של קניין המאמר, מודי בה, הרי אלו מודים שצרת בעלת המאמר חולצת ולא מתייבמת. נחזור שוב על הדוגמה שראינו במשנה. ראובן נפטר והותיר אחריו את רחל. לאחר שראובן נפטר, הרי שנולד לו אח ששמו יהודה. שמעון היה קיים בעולם בזמן פטירת ראובן, אולם יהודה נולד לאחר הפטירה. ממילא כעת מי שיכול להיבם זה שמעון. לשמעון יש אישה משכבר הימים שמה שפרה, וכעת שמעון הספיק רק לעשות מאמר ברחל אשת ראובן, ונפטר שמעון ללא ילדים. הרי שכעת נופלות ליבום לפני יהודה האח השלישי שתי נשים, שפרה אשת שמעון משכבר הימים, ורחל היא אשת ראובן ששמעון הספיק לעשות במאמר. מכיוון שלמאמר אין תוקף כל כך חזק, ממילא הרי שרחל אינה פותרת לחלוטין את שפרה, ולכן יהודה אמנם את רחל לא יכול להיבם, אולם לגבי שפרה הוא צריך לחלוץ לה חולצת ולא מתייבמת. אומר הירושלמי, כרבנים כפי שיטת חכמים הסבורים, שאמר מר עושה קניין במקצת, צד שקנה במאמר כנגדו אסור בצרה, וצד שלא קנה במאמר כנגדו הותר בצרה, לפיקה חולצת ולא מתייבמת. שערי הקשר בין שמעון לבין רחל הוא קשר חלקי. החלק של הקשר אוסר על יהודה לייבם את צרת רחל את שפרה, שרים שמעון נשוי גם לרחל וגם לשפרה, אם כן כפי שרחל אסורה על יהודה לאחר פטירת שמעון, הרי שגם שפרה תהיה אסורה, אולם החלק שלא קונה מתיר ליהודה לייבם את שפרה, שהרי אין קשר בין שמעון לבין רחל. ואם שמעון היה נפטר בילדים והוא לא היה מספיק לעשות מאמר ברחל, הרי שבוודאי שפרה הייתה מתייבמת ליהודה. אולם לפי שיטת רבי שמעון, שמסתפק האם המאמר קונה או לא, צדדי הספק הם כדלהלן, אם קנה מאמר שתיהן מותרות, כלומר, לו יצויר שלאחר שראובן נפטר, ושמעון עשה מאמר באשת ראובן רחל, לאחר מכן נולד האח יהודה, הרי שבאופן כזה מכיוון, שכעת מה שיהודה מכיר זה רחל, שהיא כבר אשתו, לפחות חלקית אשתו של שמעון, הרי שבאופן כזה שתיהן יהיו מותרות ליהודה. והסיבה היא שרחל היא לא בגדר אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, שהרי רחל למעשה יהודה פוגש אותה ברגע ביאתו לעולם, כשהיא כבר כביכול אשתו של אחיו שמעון, ממילא אפי ואף צרתה יהיו מותרות. ואם באמת יהודה נולד לפני ששמעון עשה במאמר, הרי שרחל תהיה אסורה למדין אשת אחיו שלה בעולמו, ושפרה תהיה אפי פטורה מייבום, והוא לא יוכל להיבם אותה. ואם נאמר שלא קנה במאמר, הראשונה אסורה והשנייה מותרת, מספק חולצת ולא מתייבמת, מכיוון שיש לנו כאן ספק. שאלה ירושלמי, מנפק מבניון, מנפק מן הבן החכמים לבין רבי שמעון, הרי שניהם מסכימים שלא שייך כאן להיבם, והיא חולצת ולא מתייבמת שפרה, מתרצת ירושלמי נפקמינה תהיה בעל השנייה וילדה לו בן. מה הדין אם יהודה בכל זאת ייבם את שפרה? על דתין דרבנין לפי שיטת חכמים שהמאמר קונה במקצת, הרי שהביעות הן ביסור ערבה והילד יהיה ממזר, אולם לפי שיטת רבי שמעון הוא רק ספק ממזר, וכל ספק ממזר מותר לו לבוא בקהל כפי שמבואר בבבלי במסכת קידושין. עד כאן בסייעתא דשמיא ראינו את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמת התורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ל-052-716-4226. כל מי שמעוניין לייסד שיעור אצלו בקהילה או בבית העסק שלו, בסוגיות אקטואליות מתלמוד הירושלמי, מבית המדרש לתלמוד הירושלמי בכפר גנים ג' פתח תקווה, מוזמן ליצור קשר ב-052-716-4226. היו שלום וכל...
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.